חג המצות נקרא כך על שם חובת היום. חג הסוכות נקרא כך על שם חובת היום. חג השבועות, חג השבועות, לא ברורה הסיבה שהחג נקרא על שם. מדובר פה על שבועות שכבר עברו. החג הוא בדיוק לא שבועות, הוא אחרי השבועות. למה הוא נקרא על שם דבר שלא מתקיים בו, התקיים לפניו, והוא כאילו תוצאה שלו? זה לא השם המתאים, לא כך נקראים המועדים. המועדים נקראים על שם מה שמתרחש בהם עצמם. איזה שבועות יש בחג השבועות? מה קורה? השמות האחרים, מה שנקרא עצרת, זה נקרא בלשון הגמרא, בלשון חכמים, בלשון חז"ל. בתורה החג הזה לא נקרא עצרת. ברמב"ן כתוב שימי הספירה, בזמן ש העולם היה כתיקונו, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז הספירה נחשבה לימי מועד, דוגמת חולו של מועד, וזה היה חול מועד גדול מפסח עד חג השבועות, וחג השבועות הוא לכן נקרא עצרת. הוא עצרת משום שהוא היום טוב האחרון, כאילו. הוא הגמר של היום טוב של פסח. עצרת. כאן נגמר היום טוב של פסח. בתורה כתוב לא כך. בתורה כתוב ששביעי של פסח הוא עצר. שביעי של פסח נקרא עצרת. למעשה, זה החג היחידי שחז"ל מתעסקים הרבה, דף שלם בגמרא, להוציא מליבם של צדוקים שהיו אומרים עצרת אחר השבת. לא מצאנו שום מקום שמתחשבים בהם כל כך, מדברים עליהם כל כך הרבה. תנו רבנן, אילן יומיה דלו להתענה בהון, וקצת הון דלו למספד בהון. מריש ירחה דניסן, עד תמניה בי, תוקם תמידה, ומתמניה בי, ועד סוף מועדה, איתותיו חגה דשבועיה, דלו למספד, מריש ירחה דניסן, ועד תמניה בי. כן, אז טוב, כתוב בגמרא, שהיו צדוקים אומרים, דבר אחד, מחלוקת אחת של הצדוקים, ויש מחלוקת שנייה של הצדוקים. מתמניה בניסן ועד סוף מועדה, איתו תבחגה דשבועיה, זאת אומרת, בזמן הזה ניצחו, חכמים ניצחו את הצדוקים, שהם היו אומרים, שהיו ביתוסים אומרים עצרת אחר השבת. ככה הייתה, זאת הייתה השיטה. עצרת חייב להיות אחר השבת. נתפל להם רבן יוחנן בן זקאי ואמר להם, שותים מניין לכם? ולא היה אדם אחד שהיה משיבו, חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו. ואמר, משה רבינו אוהב ישראל היה, ויודע שעצרת יום אחד הוא עמד ותקנה אחר שבת, כדי שיהיו ישראל מתענגים שני ימים. הייתה הסיבה של... כן, בכל אופן, עיקר הדבר, כן, זה נראה אולי בהמשך, אבל בכל אופן, עיקר הדבר, כתוב אחד אומר, תספרו 50 יום, וכתוב אחד אומר, 7 שבתות תמימות תהיינה. הכיצד? הגמרא אומרת, כל מיני דרשות, כאן ביום טוב שחל להיות בשבת, כאן ביום טוב שחל להיות באמצע שבת. רבי אליעזר אומר, אינו צריך, הרי אומר, תספור לך, ספירה תלויה בבית דין. שהם יודעים ממוחרת השבת, מוחרת יום טוב. יצאה השבת בראשית שספירתה בכל אדם. זה לא בית דין סופרי. רבי ישוע אומר, אמרה תורה, מני ימים וקדש חודש, מני ימים וקדש עצרת. מה חודש סמוך לביאתו ניכר, אף עצרת סמוך לביאתו ניכרת. טוב. ואם תאמר עצרת לעולם אחר השבת, איך תהיה ניכרת מי שלפניה? כל אלה ראיות. חזל מביאים ראיות, יש כאן עמוד שלם בגמרא יותר, שהגמרא חזל, חכמים, תנאים ועוד. הרמב"ם מוסיף עוד טעם. הם למדו כך, הם הבינו. כתוב, 7 שבתות תמימות תהיינה. ואין, אנחנו לא יכולים לקרוא שבתות, אלא לשבתות, דוגמת השבתות של סדר הבריאה. סדר הבריאה, זה חייב להיות שבוע, אבל שבוע וסדר הבריאה, יום ראשון, שני, עד שבת. וכתוב 7 שבתות תמימות תהיינה. הכוונה היא שצריך להיות 7 שבועות. ממילא 7 שבועות נגמרות בשבת השביעית, לכן עצרת הוא לעולם אחר השבת. תמיד זה חייב להיות. וכשכתוב ממוחרת השבת, עד ממוחרת השבת תספרו 50 יום, אז הכוונה היא ממוחרת השבת, לא ממוחרת יום טוב ראשון. שוב, אני אומרת דבריהם של הצדוקים, דברי כפירה. אלה פשוט דברי טעות. אז ככה הם הבינו את מה שכתוב בתורה. ומה שחכמים דורשים, שממוחרת שבת, לא ממוחרת שבת בראשית, אלא ממוחרת שבת, היינו ממוחרת הפסח, הם לא קיבלו את זה. לא קיבלו את דרשת חכמים. זאת כפירתם של הצדוקים. ביתוסים, הגמרא קוראת להם. היינו, אז זו אותה כפירה. צדוק וביתוס היו. שניהם מאותו בית מדרש, ושניהם כפרו יחד. משמעות הדברים. שכשאנחנו אומרים ממוחרת השבת ועד ממוחרת השבת, אף על פי שהתורה אמרה בפירוש, וספרתם לכם, וספרתם לכם ממוחרת השבת, עד ממוחרת השבת השביעית. זאת אומרת, אנחנו סופרים ואנחנו עושים את השבתות. שבתות אנחנו לא סופרים, הדברים ספורים ועומדים מששת ימי בראשית. זה סדר העולם הקבוע, יש 6 ימים, ככה זה נהוג בכל העולם, 6 ימים, ואחר כך היום השביעי שהוא שבת. כל העולם כולו יודע את הימים האלה, העולם כולו שותף, וזה סדר הימים המשותף לכל העולם כולו. על זה לא שייך להגיד, וספרתם לכם ממוחרת השבת עד ממוחרת השבת. אין פה מה לספור, שום דבר לא יוצא מהספירה הזאת, הימים האלה הם קבועים וקיימים מאז ומעולם, והם קבועים גם בכל העולם. אין שום תכלית לספירה הזאת. הספירה לא יוצרת פה שום דבר. וספרתם לכם. אז קיבלו חכמים שמדובר פה על וספרתם לכם, ואנחנו יוצרים פה שבועות משלנו. זאת אומרת, שבועות שהם נעשים מתוך הספירה שלנו. אנחנו סופרים ימים, ונוצר לנו שבוע מתוך הספירה שאנחנו ספרנו. אנחנו עשינו את הימים האלה לשבוע. השבת הזאת היא שבת, לא שבת בראשית, אלא שבת שאנחנו יצרנו. זאת דעת חכמים, וכך חכמים למדו את הפרשה בתורה. והם מתעקשים ודווקא כך. זה צד אחד. צד שני, עצרת, לדעתם שלהם עצרת, חג, חג השבועות, חייב תמיד להיות אחרי השבת. אז גם לזה צריך סיבה, על זה, זה, זה עוד איזשהו, יש כאן איזשהו קושי, איזשהו. התורה קוראת לזה ממוחרת השבת, ופירוש המילה שבת בכל התורה, כל התורה, מה שנקרא שבת, זה שבת. אז כאן, אבל שהם אומרים, עצרת צריכה להיות אחר השבת, גם זה. אז אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, כן, הוא השתמש בכינוי, שוטים, זה, זו מניין לכם. הדבר הזה, עצרת, יש כאן עוד איזושהי סיבה, עצרת צריכה להיות אחר השבת. אז היה אותו זקן שהיה מפטפט כנגדו, והיה אומר לו, עצרת זה בסך הכל יום אחד. יום אחד, יום טוב אחד, יום אחד, יום טוב זה, כמעט חסר משמעות. אז לכן צריך לצרף אותו לשבת כדי שהוא יהיה משמעותי. ככה זה. ככה אמר אותו זקן, ככה הוא פטפט כנגדו של רבי יוחנן בן זכאי. הוא הוסיף עוד טעם, משה רבינו אוהב ישראל היה. והוא נתן את התורה מתוך אהבת ישראל. אז אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, 11 יום מחורב, דרך הר סעיר עד קדש ברנע. 11 יום מספיקים ברווח כדי להגיע. מחורב, דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ולמה עקבם במדבר 40 שנה? ללמד אותו שהתורה היא דין. התורה היא דין, התורה היא מציאות. היא מציאות מחויבת. ואין כאן שום מקום לתערובת של כן אוהב ישראל, לא אוהב ישראל. אלה דברי הבל. אלה פשוט דברי הבל, דברים שלא במקומה. אבל יש כאן משהו בתוכן הדברים, כפי הנראה, משהו בתוכן הדברים שהוא הסיבה של הדעה העקשנית הזאת. וחזל תורכים הרבה כדי להראות שזה לא כך. הפשט, התורה צריכה להיות נלמדת לא כך. בורא העולם ברא את העולם כך. הדבר הזה הוא הצורה האמיתית של בריאת העולם. כמו שכתוב בפסוק, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים, מה שחזל מקשים, וגם קושיה שנמצאת בראשוני. העברית הנכונה הייתה צריכה להיות בששת ימים, עשה השם את השמיים ואת הארץ. כשכתוב ששת ימים, סליחה, כשכתוב ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, פירוש הדברים שזאת הבריאה עצמה. עצם הבריאה היא שישה ימים ושבת. זאת הבריאה עצמה. זה לא הזמן שבתוכו הייתה הפעולה של הבריאה, אלא הבריאה הייתה, זאת הבריאה. אם רוצים לדעת מהי הבריאה, הבריאה היא שישה ימים ושבת. זאת הבריאה עצמה. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. וינח ביום השביעי. זאת הבריאה עצמה. עכשיו, נקודת החידוש שבזמן שהקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לישראל, אז אנחנו הרי צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, אז הוא נתן את כלי אומנותו, את אותו דבר שאיתו, על ידו, ובו, כי הוא יכול, בורא העולם, יצא, ברא, יצר ועשה את כל העולם כולו, את זה הוא נתן לנו. התורה שאומרת על עצמה, ואהיה אצלו המון, ואהי שעשועים יום יום. אני הייתי כלי אומנותו, כך אומרת התורה על עצמה, התורה מעידה על עצמה. אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. כך אומרת התורה על עצמה. וכשבורא העולם בא לתת את אותו כלי שבו, כמו שאמרנו, ועל ידו הוא ברא, יצר ועשה את העולם, פירוש שכביכול בורא העולם מסר בידינו את האפשרות ליצור מעצמנו את המציאות הזאת שנקראת שישה ימים ושבת. ששת ימים ושבת, זאת הבריאה. אם זאת הבריאה, והבריאה הזאת היא הבריאה שהיא מכוחה של תורה היא באה, הבריאה היא קיום, הוצאה, להוציא לפועל את מה שמתחייב מהתורה. כשבורא העולם נותן את התורה הזאת לנו, אז הוא נותן לנו את האפשרות שאנחנו נוכל את המציאות הזאת ליצור בעצמנו. זאת המשמעות של מתן תורה. זה נקרא מתן תורה. זאת אומרת, לא ייתכן אחרת. מתן תורה מחייב את הדבר הזה. כיוון שהבריאה כולה היא ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. אז כשהוא הולך, כביכול, הוא בא לתת לנו תורה, אז את הדבר הזה הוא נותן לנו. להבין המושג קיום בבריאה שלנו, הבריאה בפועל שאנחנו חיים בתוכה, המציאות הזאת שאנחנו חלק ממנה, המציאות הזאת, המשמעות של מה שנקרא קיום, זה הכוונה קיום יש למי שיש לו משך זמן. הוא נקרא קיים. להתקיים זה נקרא להיות קיים בזמן. להמשיך, להמשיך לחיות, ללכת הלאה. להיות קיים פירוש, להיות בתוך מהלך. הקיום הוא המשך, מהלך. כשאדם קיים, חי, אז פירוש הדבר, פירוש המושג חי זה הכוונה, שהוא פשוט ממשיך לחיות. הוא ממשיך הלאה. המשך זה הקיום. כביכול, שוב, בורא העולם ברא את העולם כולו, הוא ברא אותו. כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, וצריך שוב לזכור, להבין את זה. צריך להבין את זה היטב. כביכול, בורא העולם ברא את העולם כולו כדי להגיע עם זה למשהו. צריך. הקיום, המשך, המשך הקיום, המשך החיים, המשך ההיות, ההיות, המציאות בעולם. ההמשך הזה צריך להביא אותנו להביא את הכל לאיזושהי תכלית. המשך זה כל ימי החול, התכלית היא השבת. כל ימות החול הם נקראים ימי המעשה. המעשה. בימים האלה אנחנו פועלים וממשיכים כל מיני פעולות. יוצרים, עושים. הכל. כל זה זה המשך הקיום, המשך החיים. אבל הבריאה נוסעת בתוך התכלית. כתוב, הזכרנו כבר כמה פעמים, לאחרונה, גם בימים, בימי העומר האחרונים, הזכרנו את לשון רש"י, על הפסוק, וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. המילה וייצר כתובה בשני יהודים. אומר על זה רש"י, וייצר שתי יצירות. בשני יהודים כתובות שתי יצירות. יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. כלומר, כשכביכול בורא העולם יצר את האדם, אז הוא יצר שתי יצירות. יצירה אחת זה משך הקיום, היינו, המעשה, ההיום לעשותם, והמחר לקבל שכרה. שני הדברים האלה נמצאים במציאות של העולם. העולם, כן. העולם נברא בשתי יצירות. היצירה בעולם הזה, זאת היצירה של היום לעשותם. אלו כל ימי החול שהם ימי המעשה, הלעשותם. המחר לקבל שכרה, זאת השבת. באופן שהזמן בצורה כזאת זורם. הזמן לא, זה לא המושג העולמי של זמן, הוא לא זה. המושג בעולם של זמן זה משך, אבל זה חלל פתוח, מתמשך, שאין בו המושג תכלית, לא קיים בעצם הזמן. התכלית, האדם יכול ליצור לעצמו תכליות, האדם יכול לעשות לעצמו מיני תכליות, הוא רוצה את הדבר הזה והזה לעשות. אז יש לו יעד כרגע שהוא רוצה להגיע אל היעד הזה. אז הוא יצר לעצמו תכלית, אבל זאת תכלית, אי אפשר לקרוא לזה תכלית. כשאנחנו מדברים על המהלך של הזמן עצמו, הזמן עצמו לא הולך לשום תכלית. הזמן עצמו הוא עיוור, הוא חירש. הוא חסר משמעות, הוא פתוח ומתמשך סתם כחלל, ריק. זה הזמן. אנחנו פועלים בתוך הזמן הזה. כן. אילו כך היה, אילו כך הייתה המציאות, אז באמת היה צריך להיות כתוב, כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כמה משך הזמן שלקח לו כביכול לבורא העולם לעשות, ליצור, לברוא את העולם. על זה לא שייך להגיד ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כשאנחנו אומרים ששת ימים, כשכתוב בפסוק, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם וגומר, פירוש הדבר שזאת הבריאה בעצמה. הבריאה שנתחדשה היא תהליך שהולך לקראת, והתכלית שלקראתה כל התהליך הולך, גם היא נמצאת בתוך סדר הזמן. ביום הראשון, מיד בפסוק הראשון של הבריאה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כתוב על זה קצת בעריכות, בדברי הרמב"ן, מה שמתבאר מתוך דבריו, ומדברי עוד ראשונים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כלומר בורא העולם ברא בראשית, זאת אומרת נקודת השורש של הבריאה זה שכביכול בורא העולם ברא את הכוח ההשפעה ואת הכוח שההשפעה נקלטת שם. כוח הפעולה והמציאות שבתוכה הפעולה נקלטת. שם הפעולה חלה. נבאר את זה ואולי נגיד את זה במילים שלנו, במילים אחרות. את זה כבר הזכרנו פה. בשורשים, והדברים מתבארים אצל כל המדקדקים. פירוש המילה שמיים, שמיים. המילה שמיים היא מלשון שם, שם, כשאדם מצביע על איזשהו יעד. שם. וכשאדם מצביע על יעד רחוק, יעד רחוק, אז זה שם. יעד קרוב זה נקרא פה, או כאן. יעד רחוק נקרא שם. הקיבוץ של כל היעדים כולם, כל הכאילו נאמר, כל השמים שיש בעולם, כל מי שמצביע על איזשהו שם, זה שם, וזה שם, וזה שם. לכל אחד יש לו את השם שלו. השמיים זה הכלל של כל השמים. זה הסוף של כל סוף של כל הדרכים כולם. לשם הכל יגיע. זה נקרא שמיים. שמיים כולל הרבה את כל השמים. הארץ, המילה ארץ היא על שם רצון, על שם ריצה, על שם הליכה לקראת. אז אם אנחנו נתרגם למילים פשוטות יותר את הפסוק הראשון בתורה, אז בראשית ברא אלוקים את הריצה ואת היעד שלשם הכל רץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. השמיים זה אותו שם, לאן אתה רץ שואלים אותו, אז הוא עונה לשם. נכון, זאת הבריאה. הבריאה כולה, עניינה של הבריאה כולה, מה שמקיף את כל הבריאה כולה, זה הארץ שהיא רוצה והיא רצה, הולכת אל, הולכת לקראת, ואת השמיים שלשם הכל הולך. הבריאות האלה, שתיהן, שתי הבריאות האלה, זה ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. סוף השמיים זאת השבת, זה המנוחה. ברור, זה גם בשפה פשוטה, כשמישהו רץ ושואלים אותו לאן, והוא עונה לשם, אז פירוש הדברים שכשהוא יגיע לשם, הוא יפסיק לרוץ, שם הוא ינוח. אז יש איזשהו שם ששם נחים, שם נמצאת המנוחה. שם זה סוף הדרך. סוף הדרך. התהליך כולו הולך לקראת. סוף הדרך היא שם. בורא העולם ברא את השמיים ואת הארץ, ובורא העולם ברא ששת ימים והינח ביום השביעי. זאת אומרת, יש כאן ששת ימים שהם ימי פעולה, ימי מהלך, ימי המשך, ויש יום מנוחה שהוא תכלית. המשך, זה נקרא, הדברים הולכים הלאה, אל, אן, לאן אתה הולך? לשם. זאת השבת. לשם הכל מגיע. באופן שעצם בריאת העולם היא תהליך מכוון ליעד, מכוון לתכלית, והתכלית עצמה יש לה כאן מציאות, קיום, היא נמצאת איתנו פה. התכלית, לא התכלית הסופית, אבל נגיד את זה בלשון חז"ל, המעין של התכלית נמצא איתנו פה. כביכול בורא העולם נתן לנו את המעין, מה שנקרא מעין העולם הבא. המושג הזה של זמן הוא זר למי שלא קיבל תורה. זר בעצם, זר בהחלט. זאת אומרת, אין תפיסה כזאת. אנחנו, העולם, גם אנחנו, בלי להתאמץ, בלי לנסות להבין, בהשקפה ראשונה, כשלא לומדים את זה כסוגיה בתורה, אז התפיסה הפשוטה היא תפיסה שהזמן הוא חלל ריק, ריק, אינדיפרנטי. תעשה בו מה שאתה רוצה. זה חלל, אין לו שום עניין. אין שום טעם ושום מקום לדבר עליו באופן של הליכה לקראת. אף אחד לא הולך ואין שום לקראת. אין כזאת מציאות, לא אכפת לו משום דבר. ריק, משהו ריק, ריק, ריק. וכל מי שמשמיע בתוך הזמן הזה, משמיע דיבורים בקשר אליו, אז מה שחוזר זה הד של קולו שלו. כמו שמדברים בתוך חלל ריק. אז כל דיבור שמדברים, כל מי שמדבר בתוך המערכת הריקה הזאת, אז מה שנשמע פה זה הד של מה שמדברים. כמו מי שמדבר בתוך מקום ריק לגמרי. אנחנו יודעים, מקבלי התורה, אנחנו יודעים כי לא דבר ריק הוא. זה לא ריק. ואם ריק הוא, מכם הוא. ריקים משליחים את הריקות שלהם למציאות עצמה. חזל דורשים, כי לא דבר ריק הוא מכן. אומרים חזל, לא דבר ריק הוא, ואם כן, אם אתם רואים שזה ריק, זה משום שהריקות שלכם חוזרת אליכם כהד. מכם הוא. הזמן מלא משמעות. מלא, לא מלא משמעות, אלא כל עצמו משמעות. הזמן כל עצמו הולך לקראת, הולך אל. הדברים לא נמצאים בחלל ריק. אין חלל ריק. הדברים לא נמצאים בחלל ריק. הדברים נמצאים במהלך שהוא כולו תוכן, כולו מכוון. כולו הולך לקראת. לקראת? כמו שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים בקבלת שבת, לקראת שבת לכו ונלך. אנחנו לקראת שבת הולכים. ואנחנו מבקשים לכו, פירוש המילים, לכו ותצטרפו אלינו ונלך ביחד. לקראת שבת לכו ונלכה. לכו יחד איתנו. כולנו נלך ביחד, לקראת שבת. כל עצמה של הבריאה היא ארץ ושמיים. היא ארץ פירושה, כמו שאמרנו, מהלך. זה לא מהלך שהוא הולך בעצלות, הולך לאט. זה מהלך שהוא הולך בכל המהירות האפשרית. לכן זה ארץ. מהלך שהוא רץ בכל הכוח. רץ, אותו שורש. זה אותו שורש משמש לריצה, לרצון. כבר אמרנו פה, הזכרנו כמה פעמים, נפתלי שהיה הרץ בכלל ישראל. אז הוא נקרא שבע רצון בברכה של משה רבינו, והוא נקרא איילה שלוחה בברכה של יעקב. זאת אומרת, רצון וריצה. וכשאנחנו אומרים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, השמיים והארץ, פירוש, עצם הבריאה זה ששת ימים ושבת. עצם הבריאה זה התהליך הנמשך בלי הפסק, בלי הפסק. והשבת שהיא המנוחה. שבת שהיא נקראת, גם זה בתפילה, תכלית מעשי שמיים וארץ. זאת הבריאה, זאת הבריאה וזאת הבריאה עצמה, זה עצם הבריאה. ששת ימים ושבת. ששת ימים של ארץ, רצון, פעולה, המשך, המשך, ימי המעשה. וינח ביום השביעי, אל יצא איש ממקומו. וינח ביום השביעי. כשכביכול בורא העולם נתן לנו את התורה, אז הוא נתן לנו את הכוח של בריאה. והכוונה היא הכוח של בריאה, של מציאות אמת. של אותה מציאות שכביכול בורא העולם ברא. אז פירוש הדבר, שכשהתורה ניתנת לנו, אז הדבר הזה מתכוון לתת לנו כוח, אפשרות, ליצור ששת ימים ושבת משלנו. היינו במילים אחרות, סדר זמן, שהוא מכוון לתכלית, והתכלית שאליה אותו סדר זמן שואף להגיע. השם שאליו הוא שואף להגיע. זה ניתן בידינו כי זה כמעט פירוש המילים של מתן תורה. מתן תורה פירוש נתינת הכוח לברור עולמות. אנחנו קובעים לעצמנו כביכול, בורא העולם נתן לנו עולם שהוא כשלעצמו פגום, מקולקל. הוא ברא אותו שלם, הוא ברא אותו היטב. אבל העולם נפגם, העולם מתקלקל. העולם צריך תיקון. להבין, התורה בשום פנים ואופן לא יכולה להינתן לתוך מציאות שלא תתאים לה. התורה היא סדר המציאות עצמו, ולא שייך להלביש או להכיל, אני מתכוון להכיל בחטא, מציאות על חלל שהוא לא חלל למציאות הזאת, הוא חלל למציאות אחרת. הוא לא מקום שיכול לסבול את המציאות הזאת. זאת סתירה. זה לא ייתכן. זה דבר בלתי אפשרי. אי אפשר להכניס מציאות מסוימת, מציאות אחת, לתוך מקום שהוא לא מקומה. כל מציאות נמצאת בתוך מקום. אין לך דבר שאין לו מקום. זה גם לא שייך. אין כזה מושג. כל דבר צריך מקום. המקום שהתורה צריכה כדי להיות בו, כדי להימצא בו, כדי להתקיים בו, היא צריכה מערכת שהיא נקייה מחטא. זו צריכה להיות מערכת מציאות שאין בה, היא לא נפגמה בחטא. לכן במתן תורה, אז מקבלי התורה, פסקה זו המתה. זה פשוט, והדברים מוכרחים. לא ייתכן אחרת. אין אפשרות שהתורה תינתן לתוך מציאות פגומה, לתוך מציאות של חטא, לתוך מציאות מעוותת. פקודי השם ישרים, תורת השם תמימה, והיא כמובן לא יכולה להימצא במקום מעוות. מקום לא נקי, מקום שהוא לא מקומה. כששמים אדם במים, שמים אותו במקום שהוא לא מקומו. כששמים אדם בחלל שאין בו אוויר, שמים אותו במקום שהוא לא מקומו. הוא לא יחזיק שם מעמד. רק הוא יפרקס כמה דקה או שתיים. וזהו. להתקיים שם אי אפשר. כביכול בורא העולם נתן לנו תורה, הוא נתן לנו את דבריו שהם חיים וקיימים, והם נאמנים לעד ולעולמי עולמים. וזה חייב להינתן לתוך מציאות, שהמציאות הזאת היא מקומם של הדברים האלה. כעת להבין, הספירה שאנחנו סופרים היא אותה מערכת קיום שהיא המקום שאליו ובו התורה יכולה להיות נקלטת. בו התורה יכולה לחול, בו התורה יכולה להיות, להתקיים. להבין, התורה לא ניתנה זה מפורש בפסוקים, וזה יוצא מפורש בדברי הגמרא, בראשונים זה מפורש להדיה. התורה לא ניתנה בשום תאריך. כתוב בגמרא שבזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, אז חג השבועות לא היה לו תאריך קבוע. אין מועד בלי תאריך קבוע. אין לנו מועד בלי תאריך קבוע. תאריך קבוע זה צריך להיות זמן מסוים בחודש. אז או שזה בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש, או שזה בחודש השביעי ב-15 יום לחודש, או שזה בחודש השביעי ב-1 לחודש, או בעשור לחודש. חג השבועות הוא פעמים ב-5 לחודש, פעמים ב-6 לחודש, ופעמים ב-7 לחודש. ככה זה. זה תלוי בקידוש החודש. אם ניסן ואייר היו שניהם חסרים, אז שבועות, חג השבועות נופל ב-7 לחודש. ואם שניהם מלאים, אז הוא נופל ב-5 לחודש. כשהדברים כסדרם, כמו שצריך היה להיות, זאת אומרת, הסדר הנורמלי, הסדר הרגיל, אז זה ב-6 לחודש. אבל זה לא התאריך של חג השבועות. השישי לחודש לא הוא התאריך של חג השבועות. התאריך של חג השבועות זה יום ה-50 לספירה. זה התאריך של חג השבועות. זאת אומרת שעצם עניינו של חג השבועות זה להוציא את מתן תורה מתוך סדר הזמן הקבוע בעולם ולהעביר אותו לסדר זמן אישי של כלל ישראל. וספרתם לכם מתי שתקדשו את החודש. אז איך, באיזה אופן שתצא לכם הספירה, כשהיא תגיע ל-50 יום, אז יהיה חג השבועות. אין תאריך אחר. זאת אומרת, התאריך הוא לא תאריך בזמן המסודר, הקבוע, הנמצא בעולם, אלא התאריך הוא בזמן שאנחנו יוצרים. התאריך של מתן תורה הוא במערכת זמן שהיא משלנו, אנחנו יוצרים אותה. התורה לא יכולה להתקבל על ידי מי שמהלך הקיום שלו לא מכוון לקראת תכלית. זה בלתי אפשרי. התורה מתקבלת כשמיים וארץ, כמעשה וכתכלית. התורה עצמה כוללת בתוכה את כל מה שצריך לעשות ואת כל התכלית שעולה מכל מה שעשינו. התורה כוללת את כל המעשה בהיום לעשותם. זהו הנגלה של התורה. העומק, הפנים של התורה, היינו הנסתר של התורה, הוא כולו מדבר על השמיים, על התכלית, על מה שיבוא מתוך ההיום לעשותם. המציאות העליונה שנוצרת מתוך ההיום לעשותם. התכלית העולה מכל המעשים האלה. שכר העולם הבא, כמו שידוע, לא מפורש בתורה. התורה לא פירשה את שכר העולם הבא. הוא לא מפורש. וזאת שאלת הראשונים. בפרשת בחוקותיי, בספר כלי יקר, הוא מביא בשם האברבנאל שבעה תירוצים שנאמרו על הקושיה הזאת. מי הראשונים שקדמו? אבל כבר קיבלנו מרבותינו היותר מאוחרים, אלה שחיו אחרי האברבנאל, התירוץ המחובר ביותר, כמו שקוראים לו, התירוץ שרבותינו כולם מסכימים לו, שזה התירוץ. זה התירוץ שכתוב בשלה, בהקדמה. שהקושיה פשוט לא נכונה. הכל כתוב. הכל כתוב. רק אנחנו פשוט לא יודעים לקרוא. הכל כן כתוב בתורה. כל היהודים שהם נראים כמו יהודים של העולם הזה, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, כן, והשבתי חיה רעה מן הארץ. קראנו את זה בשבת. וחרב לא תעבור בארצכם. כל היהודים האלה הם יהודים שנשמעים על פניהם, הם נראים כמו יהודים של שמתקיימים בעולם הזה. אילו ידענו לקרוא נכון, כאן כתוב, כל היהודים האמיתיים בעולם הבא כתובים פה. רק כמו שגם המצוות כתובות בשפה שלנו, של העולם הזה, אז גם היהודים כתובים בשפה של העולם הזה. אבל בתוך היהודים האלה, בתוך התכליות האלה, מה שכתוב כאן, אז אם יודעים לקרוא את עומק הדברים, או את שורשם היותר פנימי, היותר גבוה, אז כאן כתוב, כל השכר כולו, כאן כתוב מה שנקבל בעולם הבא עבור כל המצוות האלה. פירוש של נתתי שלום בארץ, זה לא מתכוון פה, והשלום לא מתכוון למה שמתכוונים פה. בקיצור, אנחנו פשוט לא יודעים לקרוא. התורה עצמה כוללת את כל היום לעשותם ואת כל המחר לקבל שכרה. הכל כתוב בתורה בפירוש. וכמובן, לא כל בפירוש אנחנו יודעים לקרוא. זה עצמה של תורה. כשם שהבריאה עצמה היא השמיים והארץ, כך התורה עצמה היא היום לעשותם ומחר לקבל שכרה. זאת התורה. היום לעשותם ומחר לקבל שכרה. בתורה כתוב כל העולם הזה, שהוא עולם הפעולה, עולם המעשה, אלו ימי המעשה. ובתורה כתוב כל הייעוד כולו. כל מה שנקבל, לכל מה שנזכה מכוח אותם מעשים. לאן המצוות האלו עצמם יביאו אותנו? עולם המעשה כולו ועולם השכר כולו, שניהם גם יחד מפורשים בתורה. כל מעשינו כולם, כל פעולותינו כולם, כל מה שאנחנו עושים פה, כל מה שאנחנו עושים זה הכל ביטוי, הוצאה לפועל של הקיום, של מה אנחנו רוצים להוציא לפועל בהמשך הקיום שלנו, לאן אנחנו רוצים להגיע, מהו היעד, לאן, מה אנחנו רוצים לעשות. כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה תוצאה של מה שנראה בעינינו טוב, מה שנראה בעינינו חשוב, לזה אנחנו שואפים, לזה אנחנו הולכים ולזה אנחנו רוצים להגיע. אם יש משהו מעוות בתוך המערכת הזאת, היינו, אנחנו, נדמה לנו על הרבה דברים שהם טובים, והאמת היא לא כך, הדברים האלה ממש לא טובים. נדמה לנו על הרבה מאוד דברים שהם חשובים, הם יקרים, כדאי להשקיע בהם כוח. כדאי להתאמץ, לרכוש אותה. כדאי לחיות למענה. והדברים האלה הם ראויים להשפע. הדברים האלה הם חסרי ערך. אם אנחנו לא מעמידים את עצמנו, כל אחד ואחד כפרט, אם אנחנו לא מעמידים את עצמנו בצורה מתוקנת, לברר לעצמנו מהו הטוב ומהו הרע, מהו הדבר שאליו ראוי לשאוף ומהו הדבר שממנו ראוי להתרחק, מה הדבר היקר שכדאי לשאוף אליו, לרצות להשיג אותו ולרכוש אותו, ומהו הדבר הבזוי, חסר הערך, שלא כדאי להשקיע רגע של מאמץ כדי לרכוש אותו. ואם יש לנו אותו, אז כדאי להשליך אותו. כדי לפנות מקום, לדברים שהם באמת יקרים, דברים שהם באמת חשובים. מי שממלא את הבית בסמרטוטים, אין לו מקום לדברים יקרים באמת. כך כל מי שממלא את חללי ביתו, ביתו הפרטי, ביתו שהוא הולך איתו לכל מקום, הוא ממלא את זה בדברי הבל, אז אין שם מקום לדברים יקרים. זאת הספירה של כל אחד ואחד. זאת הספירה שאנחנו חייבים לספור. והספירה הזאת היא ספירה עם תכלית. ספירה שצריכה לגמור, להגיע לאיזשהו מצב, אנחנו, כיוון שכבר הזכרנו פה, גם נפשו של אדם, כשם שכל העולם הקיים, העולם הפיזי, סדר העולם, ההיסטוריה של העולם, כן, התהליך של קיום העולם, מראשית ועד אחרית, מהראש ועד העקב, שאנחנו היום, העקבתא דמשיחא. גם הסדר וגם הקיום עצמו הם במהלך של שישה מיני פעולות, ואחד הוא היעד, אחד הוא הסוף, אחד הוא התכלית שכל הפעולות צריכות, רוצות, שואפות להגיע אליה. כוחות הנפש הם שישה. הכוחות הראשיים זה כוחות ההתפשטות, מה שנקרא, אדם שהאישיות שלו, מציאותו מתרחבת, רוצה להיכלל להשתלב, להצטרף לכל המציאות כולה, להתחבר אל הכל. זו תכונה אחת. התכונה הזאת היא תכונה של חסד. התכונה השנייה היא תכונה של צמצום, של קיבוץ, של התרחקות, של התכונה של דין. התכונה שנקראת כבוד. בהתייחס אל דברים כפי ערכם. זאת לא מערכת של אהבה וריחוק, ההפך מאהבה, אלא זאת מערכת של כבוד. זאת המערכת הנוספת. אהבה וכבוד. אלו שתי המערכות הראשיות בנפש. כבר הזכרנו פה, הנפש נקראת טוב, כמו שהזכרנו בשם הגרא, שהמילה טוב והמילה נפש הם זהות. טוב זה נפש באטבש. תת כנגד נון. וף כנגד פי ובית כנגד שי. נפש וטוב. בעצם מילה אחת. הנפש היא טוב, הטוב הוא נפש. והנפש נקראת כבוד. גם את זה הזכרנו פה הרבה. זאת הנפש, וזאת, אלו הם שני הדברים שסביבם כל חיינו מסתובבים. הדברים שאנחנו אוהבים וההפך, הדברים שאנחנו מכבדים וההפך. הטוב והכבוד. אלו שני הכוחות הראשיים, המרכיבים הראשיים, אלו עצם השמות של הנפש. הנפש נקראת כבוד, כמו, קראנו פה את דברי הבעל המאור בהקדמה, כך הוא פותח. בהרבה מקומות בכתוב, במקומות רבים בכתוב, נקראת הנפש החיה כבוד. כמו שכתוב, אורה כבודי, או למען יזמרך כבוד, מביא עוד ראיות. כבוד, המילה כבוד, התורה קוראת, הנפש נקראת כבוד, והנפש נקראת טוב. כל המערכת הנפשית כולה מסתובבת סביב שתי הכוחות האלה, התכונות האלה. אדם אוהב, שוב, כמו שאמרנו, וההפך מזה, אדם מכבד וההפך מזה. אלו שתי התכונות שהם המרכיבים של כל הנפש כולה. ישנם בני אדם שהאהבה גוברת אצלם על הכבוד, והם אנשים שהם פועלים מתוך סימפתיות, מתוך אהבות, מתוך זה מה שמפעיל אותם. ישנם בני אדם של כבוד שהכבוד הוא יותר עיקרי אצלם. הם פועלים לפי הערכה. מה שנראה ביניהם חשוב יותר, מה שנראה ביניהם יקר יותר, מה שנראה ביניהם יותר נכבד, חשוב. זאת המערכת השנייה. המערכת הנפשית, כללית, זה כל אדם, כל אדם הרי חי עם עצמו, כל אדם יודע. הנטיות שלו, באיזה מקום הוא מתרגש, באיזה מקום הוא מתפעל. אז ישנה התפעלות שהיא התפעלות של רצון להתחבר אל דבר מסוים. זאת מערכת שנקראת אהבה. האדם יכול לסמפת משהו, או איזה עניין, או איזה נושא, או איזה... הוא עושה אותו כי הוא אוהב את ההתעסקות בדבר הזה, או את הקשר עם הדבר הזה. וישנם בני אדם, בכל אדם זה ישנו, אבל ישנם כאלה שזה מכריע אצלם, וכאלה שזה מכריע אצלם. אבל התכונות האלה, שתי התכונות האלה, הטוב והכבוד, זאת המערכת הנפשית. באופן כללי, אלו הם שני ראשי המערכת הנפשית כולה. במשך כל הספירה, אנחנו חייבים את שני הדברים האלו לתקן. וכך אנחנו יכולים להגיע אל החג, לקבלת התורה. שני הדברים האלו צריכים תיקון. התפיסה מהו טוב ומהו רע, מה ראוי להיות נאהב ומה ראוי להיות מרוחק. הלא משנאיך השם אסנה ובתקוממך את קוטט. תכלית שנאה שנאתי, לאויבים היו לי. אנחנו לא שונאים דווקא את שונאי השם. אנחנו שונאים הרבה דברים אחרים. בתוכם גם דברים שראוי לאהוב אותם, מאוד. אנחנו גם לא תמיד אוהבים את מי שצריך לאהוב, או את מה שצריך לאהוב. זאת המערכת שאותה צריכים לתקן. כבר אמרנו פה, כבוד וטוב זה בגימטריה ממתת. כבוד וטוב זאת הפריסה של כל הספירה כולה. כך הספירה כולה את זה היא צריכה לתקן. כי זאת המערכת הנפשית בעצם. אנחנו לא יכולים, שני הדברים האלה הם גם שני הדברים שחזל אומרים, אין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, ואין כבוד אל התורה. כבוד, כבוד חכם, כבוד חכמים ינחל, ועוד פסוקים. אין טוב ואין כבוד אל התורה. אז כשאנחנו הולכים לקבל תורה, אנחנו צריכים לקבל עם טוב נכון ועם כבוד נכון. לשם כך באה הספירה. היעדים שלנו, האדם מכוון בעצם תכונות נפשו, אל טוב ואל כבוד. לזה הוא שואף, לזה הוא רוצה להגיע, את זה הוא רוצה להשיג. הספירה מתכוונת להעמיד את עצמנו כך שנהיה מכוונים אל הטוב הנכון ואל הכבוד הנכון. כשתיקנו את זה, זאת הספירה. הספירה, כמו שאמרנו, הספירה מתפשטת כך, והיא מתפרסת, כן, על הטוב ועל הכבוד. כשהנפש מתוקנת, הנפש יודעת להבחין בין טוב לטוב. מה טוב ומה לא טוב. בין טוב למוטב, כמו שהגמרא קוראת לזה. הנפש יודעת להבחין בין מה שנכבד באמת למה שנקלה באמת. מהו הבזוי, מהו השפל, ומהו הנכבד, ומהו הנעלה. את זה הנפש צריכה. כאן הנפש צריכה לתקן. באופן, אנחנו צריכים להעביר, להעתיק, את מערכת הקיום שלנו, את סדר הקיום שלנו. אנחנו צריכים להעתיק את זה כלפי, אל התורה. עצם קבלת התורה, פירושה, לקבל תורה, פירוש, להוציא את עצמנו מהסדר הרגיל, הסדר המשותף לכל באי עולם, ולהעביר את עצמנו לסדר אחר. סדר של מה שנקרא ארץ אחרת ושמיים אחרים. כי הנה השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה. כי כאשר, סליחה. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה, עומדים לפניי, כן יעמוד זרעכם בשמכם. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאום השם, כן יעמוד זרעכם בשמכם. מעמד הר סיני נקרא בלשון הכתוב יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. השמיים החדשים והארץ החדשה עומדים לפניי, וכך גם אנחנו עומדים לפניי. כשאנחנו רוצים לעמוד לפניו, לקבל תורה, אנחנו צריכים לעמוד לפניו עם שמיים וארץ חדשים. סדר זמן חדש. סדר זמן הכוונה, תהליך שהולך לקראת תכלית, לקראת ייעוד, לקראת יעד. לקראת סוף, לקראת תכלית, אמיתית. אלו הם השבתות. השבתות שאנחנו יוצרים במשך ימי הספירה. כשאנחנו סופרים ימים, אנחנו מצרפים אותם למהלך. מהלך מחייב תכלית. לכן הספירה מחייבת שבתות. זה פירוש המושג ספירה. ספירה, היינו, אנחנו לוקחים את הימים האלה ומחברים אותם, מצרפים אותם. הצירוף הוא צירוף שאנחנו ממשיכים בהם מהלך אחד. מהלך עצם עניינו הוא לקראת תכלית. הספירה מחייבת שבתות. הספירה הולכת לקראת הטוב האמיתי ולקראת הכבוד האמיתי. התורה היא הטוב האמיתי והיא הכבוד האמיתי. בספירה אנחנו הלכנו לקראת זה. יצרנו לעצמנו. השבת היא שבת מתחייבת מתוך הספירה. זהו עומק דברי חז"ל שהם הצדוקים לא מסוגלים להבין את זה. ברור. הם לא מסוגלים. כל עצמם הם ההפך מההבנה הזאת. הספירה מחייבת, אם כתוב ספרתם לכם, שתהיה ספירה לכל אחד ואחד, אז זה מחייב שבת לכל אחד ואחד, כי הספירה מחייבת שבת. המהלך, התהליך כתהליך, מחייב תכלית שאליו התהליך הזה נמשך, אליו הוא צריך להגיע. כל הנחלים הולכים אל הים. זהו הקצה, שאליו הכל שואף, אליו הכל רוצה להגיע. אבל זה חייב
חשוב, זה חייב להיות, שהשבת הזאת זאת לא השבת של העולם. זאת השבת של הספירה. בעולם יש שבת, אף אחד לא סופר לקראת שבת. הדברים קיימים, הדברים נמצאים. הספירה שלנו מחייבת שבת. מצוות היום של קבלת התורה היא שיהיו לנו שבועות משלנו. זאת מצוות היום וזה שמו של החג. זאת אומרת, אנחנו צריכים לצאת מתוך השבועות של סדר העולם ולעבור אל שבועות שלנו. אנחנו צריכים להמשיך את השבועות שלנו. הם יכולים להיות גם מצורפים לסדר העולם, אבל השבועות הם שבועות שלנו. כשספרנו את כל הימים, הגענו לשבתות. וכשהגענו לשבע שבתות, אז גם זה מחייב. זה מחייב. מתוך זה אנחנו מקבלים תורה. מתוך זה אנחנו מקבלים את הטוב האמיתי ואת הכבוד האמיתי. להבין היטב, אני רוצה לסיים בנקודה אחת, שמי ששמע את כל מה שדיברנו פה בימי העומר והתבונן היטב יבין. הזכרנו, העולם כולו בנוי, עולם היינו ההיקף של כל הקיום, של כל השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, ימים וכל אשר בהם. זה נקרא עולם. שנה זה כל סדר הזמן כולו. וכל שנה מייצגת סדר שלם של זמן. הדבר השלישי הוא הנפש, האדם. נפש האדם היא זאת שהיא קולטת את העולם ואת הזמן. זאת אומרת, המשמעויות של היקף העולם וסדר הזמן חלות רק בנפש. שלושת הרגלים. בפסח יצאנו מהמקום הלא נכון, מערבת הארץ. בשבועות יצאנו מסדר הזמן הרגיל של העולם אל סדר גבוה יותר. בסוכות הנפש יוצאת מתוך המציאות של החטא, והיא עוברת למציאות גבוהה יותר, נקייה יותר. זאת השמחה של חג הסוכות. אלה שלושת הרגלים שהם מכוונים כנגד עולם, שנה, נפש. העולם נתקן בפסח. פסח יצאנו ממצרים, עברנו את ים סוף. עברנו את ים סוף. זאת בחינה אחת של העצרת של פסח. יצאנו ממצרים, אבל זה עדיין לא הגענו אל המקום האמיתי שאליו צריכים להגיע. זה עדיין לא המקום האמיתי. ביציאת מצרים יצאנו מהמקום הלא נכון, מה שנקרא מצרים, ערוות הארץ, מיצר ים. בקריאת ים סוף, שם הגענו אל מקומנו האמיתי. זה המקום שהוא אך ורק שלנו. עברים על שם שעברו ים. זאת עצרת אחת. כאן נגמר, כאן זהו הגמר של יציאת מצרים. אבל יציאת מצרים צריכה להיגמר בעוד עצרת. יש עוד עצרת אחת שיציאת מצרים צריכה להיגמר פה. היציאה מהמקום הלא נכון, מהמקום שהוא הצר, הוא המיצר, הוא המקום שמגביל אותנו, לא נותן לנו להתפרס, לא נותן לנו להתרחב, לא נותן לנו להתחבר אלא בלי גבול. מחייב יציאה גם מסדר הזמן של העולם. סדר הזמן של העולם, גם הוא, גם ממנו אנחנו חייבים לצאת. אחרת, לא גמרנו לצאת מתוך המסגרת הלא נכונה. זהו הזמן שהיעד שלו, התכלית שלו. הזמן שאליו הכל שואף. זה, כמו שקראנו לזה פה, מה שנושק לבלי גבול. לכן יש כאן עוד עצרת לחג הפסח. זאת עצרת נוספת. זה מה שרצינו לבאר. הלוואי, ויהיה לנו חלק, כמו שכבר אמרנו, הלוואי ויהיה לנו חלק אפילו במשהו מכל זה.